נדרים, דף נ"ח, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ז עמוד ב', שש שורות מלמטה, במילה הדר. מספר ישעיהו הנביא על הפעם הראשונה שהוא קיבל דברי נבואה, וכך הוא כותב בספר ישעיה, פרק ו', ואראה את השם, לא יומן כי יסופר, יושב על כיסא רם ונישא. בהמשך הוא מתאר איך שרפים עומדים ממעל לו, ואיך אחד מהשרפים, שבגמרא במסכת ברכות דף אי נאמר שזה הכוונה למלאך מיכאל, ויעף אליי אחד מן השרפים. המלבי מוסיף שהמלאך הזה הוא מיוחד להביא דברי נבואה לנביאים. ובידו רצפה. מתרגם התרגום, ובפומי ממלל, בפיו מילים. רצפה זה לשון גחלת, כמו שכתוב במלכים, מלכים א', פרק י"ט, עוגת רצפים. ו רש"י מוסיף שזה גם לשון דיבור, דיבור רצוף. רצוף בפה ובלשון. פעם ראשונה שישעיהו הנביא קיבל דברי נבואה. וזה דבר מעניין, כי בדרך כלל מדברים בפה. וכאן כתוב, ובידו רצפה, שזה הכוונה בפיו דברי נבואה. כותב הר"ן, שזה מסביר מה שהגמרא סיפרה מיד בתחילת הגמרא על ישמעאל שהיה גר בכפר ימה או בכפר דימה, שהוא העלה בידו שאלה. מה זאת אומרת העלה בידו? שאלה מעלים בפה. הכותב הר"ן, כמו שמתרגמים, הוא בידו רצפה ובפומי ממלל, זאת אומרת העלה בידו, הכוונה העלה שאלה זו בפיו. מה הייתה השאלה? הוא שאל על בצל שיש בו קדושת שביעית, שהלכו ונטעו אותו אחרי שנת שביעית, ורבו גידוליו. השאלה היא על הבצל ועל גידוליו, האם יש בהם קדושת שביעית או לא. האם הגידולים מבטלים את העיקר, או שהעיקר אוסר את הגידולים? הוא שאל את השאלה לפני רבי עמי, ורבי עמי בהתחלה לא ידע להשיב לו תשובה. וכאן הגמרא מספרת שהוא אחרי זה חזר פעם נוספת ושאל את רבי עמי. אדר עתה לקמי דרבי עמי, ואז כבר רב עמי ישיב לו תשובה. הוא פשיט לי מן הדה, הוא השיב לו מן הדבר דאמר רבי יצחק, אמר בשם רבי יוחנן. מידת משקל של ליטרה של בצלים, שהוא הפריש ממנה תרומות ומעשרות, שתקנה, כמו כל בצלים שמפרישים מהם תרומות ומעשרות. ולאחר מכן זרעה בשדה. יש לו כאן בצלים שהפרישו מהם תרומות ומעשרות, והוא הלך זרע אותם בשדה, התווספו בצלים מרובים. הבצלים המרובים, כמו כל תבואה ויבול חדש, מחויבים בתרומות ומעשרות. מתאסרת לא לפי מה שהתווסף בגידולים, אלא לפי כולה צריך לאסר גם את העיקר. וזה צריך לחדד שבצל שנוטעים אותו או זורעים אותו, הוא לא מתקלה ואז מגדל גידולים, אלא הוא נשאר ומתווספים עליו וגדלים עוד ועוד בצלים ממנו. ולמרות שהבצלים, הליטרה בצלים, כבר מתוקנים, בכל זאת מפרישים שוב פעם, ביחד עם שאר הגידולים, מפרישים גם על עיקר הבצלים שנזרעו, גם עליהם מפרישים תרומות ומעשרות. מה רואים מכאן? אלמה, מי קובע? העיקר משפיע על הגידולים, או הגידולים משפיעים על העיקר? הגידולים משפיעים על העיקר, אותם גידולים מבטלים את העיקר. אם הבצל שזרענו הוא הקובע, הרי ממנו כבר הפרישו תרומות ומעשרות, אז כל מה שגדל ממנו צריך גם כן להיות פטור מתרומות ומעשרות. הוא צריך לבטל את חיוב תרומות ומעשרות מהבצלים שיגדלו. אבל זה בדיוק הפוך מה שקורה, שהגידולים שמחויבים בתרומות ומעשרות, אוסרים את העיקר, את הבצל שממנו הם גדלו, ועליו שממנו כבר הפרישו תרומות ומעשרות, יצטרכו להפריש שוב. אותו דבר גם לגבי בצל של שמיטה. גם נאמר שאם זרעו אותו בשנה שהיא לא שנת שמיטה, והגידולים שגדלו הם לא של שמיטה, נאמר שהם אלה שישפיעו על הבצל הזה ויבטלו אותו, שלא יהיה בו קדושת שביעית. דוחה הגמרא זה ראיה. דילמה, אולי לחומרה שאני, לא מוכח מהאמרה הזאת של רבי יוחנן, שהגידולים מבטלים את העיקר, ומורידים ממנו את האיסור שהיה בו, כמו במקרה של שביעית, מורידים ממנו את האיסור, את החיוב של שביעית. יכול להיות שלפי רבי יוחנן, הגידולים הולכים אחר העיקר. ואז כמו שהבצל הוא של שביעית, ככה גם יהיה קדושת שביעית בכל הבצלים שגדלו בשמינית. ולמה צריך לאסר כשזרעו בצל וגדלו ממנו גידולים? למה צריך לאסר שוב פעם גם את הבצל הזה? זה מדרבנן, מצד חומרה בלבד. אז אם כן, מה באמת התשובה לשאלה? כשיש בצל של שביעית שזרעו אותו בשנה רגילה והתרבו עליו גידולים, האם מבטלים את הבצל לבטל ממנו שביעית או לא? אלא אומרת הגמרא, אפשר לענות תשובה מן הדד תניא, מדברי הברייתא, שרבי שמעון בר יוחאי אומר, כל דבר איסור שיש לו מתירים, יש לו אפשרות לחזור ולהיות מותר גם בלי שהוא יהיה מבטל ברוב בתערובת של היתר. איזה דבר איסור יש לו אפשרות לחזור ולהיות היתר? כגון פירות של טבל, הכוונה פירות שעדיין לא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, הם אסורים, אבל אפשר להתיר אותם. איך? שמפרישים מהם תרומות ומעשרות. וכן, פירות של מעשר שני. חלק מהתרומות ומעשרות, יש חלק מהשנים, מעשר שני. מה עושים עם מעשר שני? אוכלים את זה בירושלים. אבל במקומות מחוץ לירושלים זה אסור. והאיסור הזה אפשר להתיר. איך אפשר להתיר? על ידי שפודים את הפירות של המעשר שני בכסף, או על ידי שמעלים אותם לירושלים ואוכלים אותם שם בתערה. וכן, הקדש, אדם הקדיש לבית המקדש, זה נאסר על כולם. איך אפשר להתיר את זה? על ידי שפודים את זה בכסף. וכן, חדש, תבואה חדשה שגדלה, אסורה. כן. עד מתי נאסרת? יש לה מתירים, יש דרך להתיר את האיסור הזה. איך? כשמגיע יום ראשון של חול המועד פסח, שהיום הזה נקרא יום הנף, ביום הזה, או שמניפים את מנחת העומר, ואז כל התבואה החדשה נהיית מותרת, או כשמסתיים היום הזה, בסוף היום, כל התבואה החדשה נהיית מותרת. אז מכיוון שזה דבר שיש לו מתירים, אם הוא יתערבב אותו דבר איסור שיש דרך להתיר אותו, יתערבב בתערובת של היתר, הוא לא בטל על ידי התערובת. הרוב לא מבטל אותו. התערובת לא, של היתר לא מבטלת אותו מייסורו. לא נתנו בהם חכמים שיעור לבטל, אלא הם אוסרים בכל שהוא. יש מקרים שאומרים, הדבר הזה בטל למשל ב-60. יש 60 של היתר מול אחד של איסור, אז ה-60 מבטלים ונותן טעם, מה שנקרא. כי זה כבר לא נותן יותר טעם בתערובת, אז התערובת מותרת. אבל דבר שיש לו מתירים, אפילו ב-1,000, לא בטל. כי יש דרך להתיר אותו. ממשיך רבי שמעון בר יוחאי ואומר, כל דבר שאין לו מתירים, האיסור נשאר ואין דרך להתיר אותו. איזה איסור? כגון, תרומה גדולה שמפרישים. תרומה גדולה מותרת רק לכהנים, תאורים. לאחרים היא אסורה, ואין דרך להתיר את האיסור הזה. וכן, תרומת מעשר. מה זה תרומת מעשר? לוי מקבל מעשר ראשון מהתרומות ומעשרות, והוא מפריש מזה תרומת מעשר לכהן. התרומת מעשר הזאת מותרת רק לכהנים טהורים, כמו תרומה גדולה. וזה גם כן נשאר באיסורו לאחרים, שהם אינם כהנים טהורים, בלי שלא מתירים. וכן חלה, אדם לש עיסה בצק בשיעור של חייבים בהפרשת חלה, ומפרישים חלה מן העיסה, זה גם חייב לאחל לכהנים טהורים, וזה אסור לאחרים. והאיסור הזה זה דבר שאין לו מתירים. וכן אורלה, אילן בשלוש השנים הראשונות לנטיעתו, הפירות שלו אסורים, ואותם פירות שגדלו בשלוש שנים האלה, אין להם דרך להיות מותרים, הם דבר שאין לו מתירים. וכן, כלי הכרם, תבואה או ירקות שגדלו יחד עם ענבים בכרם, הם לא עתידים להיות מותרים, ולכן, אלה יש להם דין ביטול. נתנו בהם חכמים שיעור שמיו בטלים, כשיש בהיתר את השיעור שנתנו באותו היתר. כמה השיעור שנתנו חכמים? אז תלוי, תרומה, תרומת מעשר וחלה, בטלים ב-101. כשיש 100 של היתר מול 1 של איסור, אתה מוציא 1 ואז כל 100 נשאר ביתרו. ובאורלה וכלי הכרם, זה בטל ב-1 ו-200. יש 200 של היתר מול 1 של איסור, אתה מוציא את ה-1, והתערבבו כמובן, אתה מוציא את ה-1 מה-201, ואז כל ה-200 נשארים היתר. טוב, אז יש כאן כלל מאוד מאוד מפורסם, שדבר של איסור שיש לו מתירים, לא בטל, בתערובת, ודבר שאין לו מתירים, כן בטל בתערובת. כך אומר רבי שמעון. מקשים חכמים על רבי שמעון. אמרו לו, כל דבר שאין לו מתירים, בטל בתערובת של היתר? ועל פירות של שביעית. פירות של שביעית, כשמגיע זמן הביאור, זמן הביאור, התורה כותבת שעל פירות שביעית צריכה להיות לנו לאוכלה, וגם לבהמה ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. זאת אומרת, פירות ותבואה של שנת שמיטה צריכות להיות לאכילה של אדם, וגם אלה שבשדה, החיות והבהמות, צריך שיהיה להם אפשרות לאכול מהפירות והתבואה של שנת שביעית. דורשים חכמינו זיכרונם לברכה, שכל זמן שיש מאותו מין בשדה לחיה לאכול, אז אתה יכול להשאיר בבית שלך, אבל ברגע שנגמר בשדה, אתה צריך להוציא מהבית את מה שיש לך. נאמר, נגמרו התפוחים בשדות, אתה לא יכול להשאיר אצלך בבית ארגזים שלמים של תפוחים, אלא אתה צריך להוציא את זה מהבית. לתת את זה, יש כמה דעות בראשונים בדיוק איך עושים את הביור. מה שבדרך כלל רגילים לעשות זה להפקיר את זה. אתה מפקיר ואז אף אחד לא לוקח, אתה בדרך כלל מפקיר את זה בפני אנשים שהם מבינים את העניין, והם לא מתכוונים לקחת מה שהפקרת, ואז אתה יכול לקחת את זה בחזרה. רגע שביארת, הפקרת, אז הפירות נשארים מותרים. אבל אם לא היה ביאור, הפירות נאסרים. כל דבר יש לו זמן ביאור בזמן אחר. למשל, אם אני מדייק נכון, אז ענבים למשל ויין, זמן הביאור זה באזור פסח. פסח שאחרי שנת שביעית, בדרך כלל אז זה זמן הביאור בערך של ענבים. וכך על כל סוג וסוג של פרי וכדומה, יש זמן הביאור שלו אחרי שנת שביעית. אבל כשעבר זמן הביאור, זה נאסר, ואי אפשר להתיר את האיסור הזה בשום צורה. פירות של שביעית אחרי זמן הביאור אין להם מתירים. ובכל זאת לא נתנו בחכמים שיעור, אלא זה אוסר את כל התערובת, דתנן משנה במסכת שביעית, פירות של שנת השביעית אוסרת כשהתערבבו בפירות של חולין, אפילו כלשהו, אפילו אם יש לך כלשהו מפירות שביעית, זה אוסר את כל התערובת שהתערבבה במינה. דהיינו למשל תפוח של שביעית בתפוחים שהם מינם של שביעית. כיוון שזמים במינו, זה אוסר בכלשהו. אם כן, איך אתה אומר רבי שמעון, שדבר שאין לו מתירים, בטל באיזה שיעור, פה אתה רואה שזה לא בטל, זה אוסר את כל התערובת. אמר להם רבי שמעון, אל תקשו מהמשנה הזאת על מה שאמרתי. כי גם איסור שביעית, לא בכל מקום הוא אוסר בכלשהו. וזה כל כך ברור, שאני יכול לומר באופן פשוט, שהמשנה כאילו מפרשת את דבריה, וכאילו המשנה אומרת, אף אני לא אמרתי שהשביעית אוסרת בכלשהו, אלא לפני זמן הביאור. נאמר, אם יש לך ענבים בפורים, קיבלת הרבה יין במשלוח מנות של קדושת שביעית, ואתה יודע שצריך עכשיו באזור פסח לבאר, אתה צריך למהר לאכול את התערובת לפני זמן הביאור. ואם יש לך פה בקבוק יין אחד של שביעית, שיתערבב ב-1,000 בקבוקי יין שהם לא של שביעית, ואתה לא יודע עכשיו מה היה הבקבוק של השביעית, אז מכיוון שהשביעית זה דבר שיש לו מתירים, אתה יכול מהר לחלק את כל היין, ואז זה לא יעשר, אם תספיק לפני זמן הביאור, או להפקיר את זה לפני זמן הביאור. אז אם כן, זה נחשב כמו דבר שיש לו מתירים, ולכן זה לא בטל. אבל אם עבר זמן הביאור כבר, אחרי פסח, אחרי שבועות כבר, ורק אחר כך היין הזה יתערבב בתערובת של היתר, עכשיו השביעית הזאת אין לה דרך של היתר, כי זה כבר אחרי זמן הביאור זה נאסר, גמרנו, אי אפשר יותר להתיר את זה. אז באמת זה לא עושה את התערובת, אלא זה בטל בנותן טעם. ב-60, אם יש כאן 60 של היתר מול אחד של איסור, אז היתר מבטל את האיסור. ואם כן, מדברי רבי שמעון אפשר להוכיח על השאלה ששאלנו לגבי בצל של שביעית שרבו גידוליו בשנת שמינית. האם עדיין זה אסור משום שביעית או שזה הותר גם העיקר? כי הרי משנה אומרת ששביעית אוסרת כלשהו מין במינו. תראינו, אם זה מדובר לפני זמן הביאור, כלומר באזור פורים למשל, ענבים בזמן פורים בערך, אם באמת אז זה עדיין לא זמן הביאור, כיוון שיש לו מתירים, כי אפשר למהר לגמור לאכול את זה, או לפי הראשונים שסורים שאפשר גם להפקיר את זה לפני זמן הביאור, אז יש לו מתירים, אז זה אוסר כלשהו. גם גידולי שביעית התערבבו בעיקר של היתר. אם נאמר, יש כאן גידולי שביעית שהתערבבו בעיקר של דבר שהוא לא של שביעית. למשל, נעזוב את הענבים, נעזוב את היין. בצל, נחזור לבצל. בצל משנה שישית, ערב שנת שביעית. אין בו קדושת שביעית, זה בצל שעיקרו של היתר. זרעו או נטעו את זה בשנת שמיטה. אם גדל בשנת השביעית אפילו כל שהוא נאסר כל הבצל, בגלל שיש לו תערובת ממה שגדל בשנת שביעית, שזה תערובת של איסור. כך נאמר. ואם כן נוכיח שהעיקר נמשך אחרי מה שגדל, ומה שגדל יכול לאסור את העיקר. ואם כן נאמר גם לכאורה מקרה הפוך של היתר, שאם יש לנו בצל של שביעית, שזרענו, נתנו אותו בשנת שמינית אחרי שנת שמיטה, העיקר של האיסור של הבצל של השביעית יימשך אחרי הגידולים של ההיתר, ואם יש בהם 60 הם יבטלו אותו והם יתירו אותו. אז אם כן, מדברי רבי שמעון נרצה להשיב לאותו ישמעאל, איש כפר ימה, שהבצלים האלה יהיו מותרים כולם, והבצל של השביעית יהיה בטל ב-60 של אלה שגדלו בשנת שמינית. דוחה הגמרא גם כאן, ודילמה, אולי גם כאן, הנמי, מה שהגידולים אוסרים את העיקר זה לחומרה שני. אולי זה לא מעיקר הדין, זה רק מדרבנן מצד חומרה, אבל אולי מעיקר הדין בדיוק אומרים בדיוק הפוך, שהעיקר הוא הקובע והגידולים הולכים אחרי העיקר, להיות כמו העיקר, ומילא אם כן כאן, בספק של ישמעאל איש כפר ימה, כיוון שהבצל שהוא העיקר הוא של שביעית, הוא יאסור את כל הגידולים. אז לכן הגמרא דחתה את התשובה הזאת, מביאה הגמרא אפשרות אחרת לתרץ את השאלה, אלא מן הדא פשטא. אפשר לענות את התשובה, רבי עמי ישיב תשובה לשאלה מדברי המשנה הבאה, דתנן. בצלים שהם אין בהם קדושת שביעית, הם גדלו שנה לפני שמיטה, וגם כתפו אותם, לקטו אותם לפני שמיטה. ואחר כך, בשנת שמיטה, חזרו וזרעו, נטעו אותם. ואז ירדו עליהם גשמים בשנת שמיטה, וצמחו עלים נוספים עליהם. תגיד, העלים האלה שצמחו, צמחו מהבצל עצמו, אתה יכול להשאיר בצל במטבח על איזשהו מדף, וגודלים עליו מנהלים ירוקים כאלה, בלי שהוא יקבל שום יניקה מהקרקע. אבל יכול להיות שהעלים האלה גדלו בגלל היניקה מהקרקע, בגלל שנת שביעית. איך אפשר לדעת את זה? אומרת המשנה, יש לי בשבילך סימן לדעת האם העלים גדלו מהבצל עצמו, בלי קשר בכלל ליניקה של הקרקע, או שהם גדלו בגלל היניקה של הקרקע. אם היו העלים שלהם נוטים לשחרות, הם קצת שחורים, הם ירוקים, אבל הם נוטים קצת לשחרות, הם קיים. אז ודאי שהם ינקו מן הקרקע והם אסורים, כי הרי מדבר פה בשנת שביעית, אבל אם הוריקו, אם הם בצבע ירוק בהיר, זה סימן שהם צמחו מהבצל עצמו ולא מהיניקה של הקרקע, אין להם שום קשר לגידולי שביעית, והם יהיו מותרים. וכאילו הבצל מעצמו, זה כמו שתגיד שתפוז היה ירוק, הוא נהיה כתום, אז מה תגיד, הוא נהיה כתום בשנת שביעית? זה לא קשור, הוא מעצמו ככה משתנה, הוא פתאום פה גודל משהו, פה פתאום מרכיב משהו. הבצל בתהליך האישי שלו פתאום מוציא לך עלים ירוקים, אז לא תאמר שהעלים האלה יש בהם קדושת שביעית, כי זה בצל לפני שביעית, אז העלים האלה קשורים לאותו בצל. אבל אם העלים האלה הם קהים, אתה מבין שהם קיבלו יניקה מהקרקע בשנת שביעית, אז כן תאמר שעל כל פנים העלים הם מוודאי בקדושת שביעית. רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, סימן אחר, גם אם העלים הם בהירים, לא ירוקים קהים, בכל זאת, אם יכולים הבצלים להתעלש מהקרקע כשהוא אוחז בעלים שלהם, זאת אומרת, העלים האלה הם לא כאלה חדשים. אתה יכול, אם עלים, לתלוש את כל הבצל, לעקור אותו מהקרקע, זה אומר שהעלים האלה מאוד מחוברים חזק לבצל, אז זה אומר שהעלים האלה גדלו מיניקה של הקרקע ולא מהבצל עצמו. ולכן הם אסורים משום קדושת שביעית. אבל אם כשהוא מרים את העלים, אז הוא בא למשוך את הבצל, הוא נשאר עם העלים ביד והבצל עדיין באדמה, זה סימן שהעלים האלה לא ינקו מהקרקע, אלא מהבצלים עצמם והם מותרים. אז אם כן, יש לנו כאן שני סימנים לדעת על העלים שגדלו בבצל, שזרעו אותו בשנת שביעית, לדעת אם העלים האלה גדלו בגלל שנת שביעית, בגלל הניקה של הקרקע, או שהם גדלו מהבצל עצמו, מחלק מהתהליך של הבצל, וזה לא קשור לשנת שביעית. סימן אחד בצבע של העלים, וסימן שני בחיבור של העלים לבצל, או בחוזק של העלים, במילים אחרות. עכשיו, דיברנו עד עכשיו במקרה שהבצל עצמו הוא של שנת שישית, ערב שביעית, שזרו אותו בשנת שביעית, יש ספק אם העלים גדלו בשביעית או לא. וכנגדם, אותם סימנים, אם זה מדובר פה בצלים של שמיטה, שזרעו, נטרו אותם אחרי שמיטה, למוצאי שביעית, וירדו עליהם גשמים וצמחו מהם עלים. אז הולכים אחרי אותם הסימנים. אם העלים שחורים לפי תנא קמא, או שהם יכולים להתלש, הבצלים נתלשים על ידם מהקרקע לפי רבי חנינא בן אנטיגנוס, אז הבצלים האלה מותרים, ואין בהם קדושת שביעית. כי ודאי התרבו גידולי היתר על העיקר שהוא אסור. שמעת מילים? שמעת מה שאני שמעתי כמו שאומרים? מה כתוב כאן? שאם גדלו גידולים מהעיקר, זאת אומרת יש כאן את העיקר, הבצל של שנת שביעית, גדלו עליו גידולים של מוצאי שביעית, שזה כבר לא קדוש בקדושת שביעית, הם פשוט מותרים והם מתירים גם את העיקר. אף על פי שהם יצאו מן העיקר שהוא אסור, אם כן יש לנו פה ממש הוכחה, הוכחה ממש ברורה, שגידולי הבצלים מתירים את הבצל עצמו, אם הבצל היה של שביעית והם של מוצאי שביעית. דוחה גמרת הראיה ודילמה, אולי המשנה הזאת מדובר באופן שלפני שהוא נטע את הבצל במוצאי שביעית, הוא דח וטחן אותו. כך אומר הר"ן, מבארים כאן שלא הכוונה שממש טחן אותו, הוא חילק אותו לחלקים. אלה שמתמצאים בחקלאות בטח יבינו בדיוק באיזה מקרה זה מדובר, בכל אופן הבצל הוא לא שלם, וככה זורעים או נוטעים אותו. אלא חילקו אותו לחלקים בצורה כזאת שאפשר לזרוע אותו והוא מגדל באדמה. ומכיוון שהוא נחתך לחלקים, אין בו כבר יותר את החשיבות שלו, ולכן הגידולים שגדלים ממנו לא נמשכים אחריו. אבל בצל שלם שנטו אותו בקרקע, אפשר לומר שהגידולים כן נמשכים אחריו, ואם כן, אין לנו ראיה מהמשנה הזאת להשיב על השאלה ששאל ישמעאל איש כפר ימה. אלא מביאה הגמרא את ההיתר שמצא רבי עמי בשביל אותו ישמעאל איש כפר ימה, כדי להתיר את הבצל שהיה קדוש בקדושת שביעית, שזרעו אותו אחרי שביעית, ורבו גידוליו, לומר שהגידולים והבצל העיקר שממנו זרעו, שאותו זרעו, הם כולם יהיו מותרים ולא יהיה בהם איסור של שביעית. מאיפה הראיה שלו להתיר? שהגידולים מתירים את העיקר, מנדד איתניה מדברי הברייתא. הברייתא מביאה אותנו לשדה, שדה של קוטי. הקוטים זה אומה שמלך אשור ייבא לארץ ישראל. הם התגיירו, יש דעה שסוברת שהגירות שלהם היא אפילו גירות אמת, אבל הם לא הקפידו על כל המצוות. הם הפרישו תרומות מעשרות, אבל הם לא הקפידו על לא להכשיל אנשים באיסור. הם לא סברו שלפני עיוור לא תיתן מכשול, זה הכוונה גם לפני אדם שלא יודע שהדבר הזה אסור, אל תכשיל אותו, ולכן לפני שאתה נותן למישהו פירות, תפריש מהם תרומות ומעשרות, אלא הם היו מוכנים למכור לבן אדם פירות של טבל גם. אז פועל יהודי המנקש, שהוא תולש כל מיני עלים מיותרים שגדלים בירקות, עם הקוטי, בשדה של קוטי, הוא מלקט איתו בירקות שנקראות חסיות, שזה ירקות כאלה שהם, כשזורים אותם, הם נשארים ומביאים גידולים, אבל זה לא כמו חיטה למשל, שקודם כל הגרגיר מתקלה ורק אז הוא מגדל גידולים. עכשיו, הקוטי נותן לו רשות בשכרו לאכול מהירקות האלה שהוא מתעסק איתם. אז ירקות, ברגע שנגמרה מלאכתם, מתחייבות בתרומות ומעשרות. אבל עד שמפרישים מהם תרומות ומעשרות, הם טבל ואסורים באכילה. אבל לפני שהם מתחייבים מתרומות ומעשרות, לפני שנגמרה מלאכתם, הם מותרים באכילת ארעי. באכילת ארעי הם מותרים. ולכן, הישראל אוכל מהם אכילת ארעי, בלי הפרשת תרומות ומעשרות, וגם לא חוששים אולי, אותו קוטי כשהוא זרה את החסיות האלה, הוא לקח טבל מירקות שכבר התחייבו בתרומות ומעשרות ולא הפריש עליהם, והלך וזרה אותם ככה. שחכמים אסרו מדרבנן לאכול את זה. גם את הגידולים שלו, עד שהפרישו תרומות ומעשרות. אבל מכיוון שזה רק חומרה דרבנן, אם זה לא ברור בוודאות שלא הפרישו תרומות ומעשרות, על אף שהם כבר הוקבעו לתרומות ומעשרות וככה זרעו אותם, חכמים לא אסרו במקרה כזה, ולכן מותר לו לאכול מהירקות בשדה של הקוטי, לפני שנגמרה מלאכתם. ואם הוא קונה את הירקות האלה מהקוטי, אז בדרך כלל כשאתה קונה מאדם שמוגדר כחבר, חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו, דבר שאינו מתוקן, הוא בוודאי הפריש תרומות ומעשרות ואז הוא מחר לך. אבל אותו קוטי, אנחנו יודעים בוודאות שהוא לא הפריש תרומות ומעשרות, ולכן כשאתה קונה ממנו, אתה מאסר את הירקות, מאסרן ודאי, כטבל ודאי. כי הקוטים לא מאסרים כשהם מוכרים למישהו אחר, כמו שאמרנו, שהם סברו שהפסוק לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה כפשוטו, אדם שלא רואה, אל תשים לו מכשול בדרך שהוא הולך בה. אבל אדם שלא יודע אם הפירות הם קשרים או לא קשרים, ובעניין הזה הוא עיוור ואל תכשיל אותו, זה הם לא סברו שנקרא האיסור של התורה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, עוד הלכה, אם פועל שבא ועושה עבודת ניקוש בשדה של ישראל, שאותו ישראל הוא חשוד על השביעית, והפועל עובד אצלו למוצאי שביעית, שנה אחרי שביעית, והגידולים עכשיו, כנראה, זה מירקות של שביעית, שאסורים משום איסור ספיחים, כשירק גודל מעצמו בשנת שביעית, הוא אסור משום איסור ספיחים. יכול להיות שהירקות האלה לא, הם לא ספיחים, יכול להיות שהם גדלו מזה שזרעו אותם לפני שנת שביעית, והם גדלו בשנת שביעית, אבל כבר עבר זמן הביאור, והוא לא ביאר אותם, והם אסורים משום שעבר עליהם זמן הביאור. ואף על פי שמן הסתם, הירקות ישראל החשוד על השביעית זרה אותם עם כאלה שהם אסורים משום שביעית, בכל זאת זה שעובד איתו, הישראל הקשר שעובד איתו, מותר לו לאכול מהגידולים האלה. אפילו שזה גידולים של ירקות שהיו אסורים. מה אתה רואה מכאן? למימרה, זה גידולי יתר מעלים את האיסור, מכיוון שהגידולים גדלו אחרי שביעית, והם בהם קדושת שביעית, הם מתירים גם את הירק שהיה בשנת שביעית עצמה. אז זאת ההוכחה. ההוכחה שרבי עמי מצא היתר, בצל שזרו אותו, בצל של שביעית שזרו אותו בשנת שמינית, ורבו גידוליו של היתר בשנת שמינית, הם מעלים ומתירים את הבצל עצמו של שנת שביעית ומתירים אותו. הגמרא מנסה לדחות את הראיה בכל מיני דחיות, אבל בסופו של דבר הראיה הזאת נשארת. שואלת הגמרא ודילמה, אולי הברייתא כאן מדובר בדבר שזרעו קלה, אולי מדובר פה בתבואה למשל, שכולם מודים שהגידולים לא אסורים אחרי העיקר, כי הרי העיקר כבר התקלה. נוכל הגמרא, ודאי שמדובר פה בדבר שאין זרעו מתקלה כשהוא מביא גידולים. והרי התניא אלו הן חסיות. מה זה חסיות שעליהם הברייתא מדברת? כגון הלוף והשום והבצלים, שאלה הם דברים שכשהם מביאים גידולים הם לא מתקלים לפני כן. נעשה גמרא ראיה דרך אחרת לדחות את הראיה. ודילמה, אולי בדרך כלל גידולים של היתר לא מבטלים את העיקר אם הוא אסור, אלא הם נאסרים אחריו, וכאן אולי מדובר במדוכנים. אולי בעל השדה הקפיד לחתוך לפני הזריעה את הירקות האלה כדי שהם ירדו מהחשיבות שלהם, ואז אמרנו שכשאתה זורע אותם במצב כזה, אז הם לא אוסרים את הגידולים שלהם, אלא להפך הם נהיים מותרים על ידי הגידולים. מתרץ את הגמרא, ואדם שעושה דבר כזה, שהוא חותך את הבצלים למשל, לפני שהוא זורע אותם, זה אדם שהוא מחפש פה פתרונות, איך להתיר את הגידולים שלא יהיה בהם איסור. אבל זה שהוא חשוד על השביעית קטן, אין סיבה שהוא יתרח לעשות את זה בשביל להתיר את הגידולים. לוודאי, היתר הוא מכיוון שהגידולים מבטלים את עיקר האיסור. נסה גמרא לדחות אולי ודילמה, אולי הברייתא לא מתירה לאכול את הירקות כמות שהם, אלא דווקא באופן שאפשר לתלות בתערובת שהירקות האסורות יתערבבו בירקות של היתר והם יתבטלו ברוב. תרץ את הגמרא, גם זה לא ייתכן, כי הרי המנקש קטן, משמע שהוא אוכל את זה תוך כדי שהוא תולש אותם, לא שייך כאן תערובת, הוא תולש את הירק לפני שהוא בכלל הספיק להסתכל ימינה או שמאלה אותו ירק, כן? ודאי שהוא לא יתערבב בשום דבר. אז אם כן, יש לנו הוכחה מוחלטת להתיר שהגידולים מתירים את העיקר, בצל של שמיטה שהוא אסור, שזרו אותו אחרי שמיטה והתרבו גידוליו, הגידולים מתירים את הבצל עצמו. אומרת הגמרא, אם יש לנו כזאת הוכחה מוחלטת, למה אולי נאמר שהברייתא הזאת תהווה תיובתא דרבי יוחנן, פרחה על דבריו של רבי יוחנן, שבדף נ"ז עמוד ב' אמר על אורלה, שאם יש ענף של אילן של אורלה ויש עליו פירות, והרכיבו אותו על אילן שאין בו אורלה, והפירות שהיו על הענף של האורלה גדלו מכוח האילן שאין בו איסור אורלה, אז אמרנו שמה שגדל אחר כך ביתר לא מתיר את הפירות אורלה שהיו עיקרם באיסור, אלא אדרבה הם נאסרים גם כן. אתה רואה שהגידולי היתר לא מתירים את האיסור באורלה. וכן, יהיה פה קושייה על דבריו של רבי יונתן שאמר שם, בדף נ"ז עמוד ב' לעניין כליים, בצל שנטעו אותו בקרם, ולכן הוא נאסר משום כליים, גם אם עקרו את הקרם, ומעכשיו הוא מתחיל לגדול ביתר, לא אומרים שהגידולים מתירים את העיקר, אלא אדרבה הם נשארים, הם נאסרים בעקבות העיקר, אז אתה רואה שהגידולים לא מתירים את העיקר. אמר רבי יצחק, אין קושיה מהברייתא הזאת שעוסקת בעניין שביעית על רבי יוחנן שמדבר על אורלה ועל רבי יונתן שמדבר על כליים. כי שניה איסור שביעית משאר האיסורים, הועיל ואיסורה קדושת הקרקע, האיסור שלה נעשה על ידי הקרקע, כי הקדושה של הקרקע בשנת שביעית היא זאת שגורמת שהפירות יאסרו, כמו שהפסוק אומר ושבתה הארץ, לכן בתלתה נמי על ידי קרקע. אם היה פרי שנאסר משום שביעית, וזרעו אותו אחרי שנת שביעית, ורבו גידוליו על ידי הקרקע, שגידלה את גידוליו ביתר, מתבטל האיסור של שנת שביעית, אבל אורלה וכלי הקרם, לא הקרקע גורמת את האיסור, אלא הזמן שצריך לעבור באורלה, שצריך לעבור 3 שנים, כדי שהשנה הרביעית והחמישית והלאה, הפירות יהיו מותרים. לכן וכלי הקרם, מה שגורם את האיסור זה לא הקרקע, אלא זה שיש כאן תערובת של כמה מינים. יש כאן בצל וענבים ביחד, זה מה שגורם את האיסור, ולכן הקרקע אין לקוח לבטל את האיסור הזה. זאת אומרת, הנקודה היא שביעית, שהקרקע מביאה את האיסור על הפירות, היא גם כן מבטלת את האיסור. בגידולי יתר של אחרי שביעית, שיבטלו את האיסור שביעית של עיקר הפרי של שנת שביעית. אבל שאר איסורים שלא נאסרו על ידי הקרקע, הקרקע לא מבטלת את האיסור שלהם, אלא בדיוק להפך, הגידולים גם כן נאסרים אחרי העיקר. שואלת הגמרא, איך אתה רבי יצחק אומר שדבר שנאסר בגלל הקרקע, הקרקע גם מתירה אותו? הרי מעשר, די איסורו על ידי קרקע לכאורה. איך דבר נהיה מחויב בתרומות ומעשרות? כי הוא גדל בקרקע, ואז הוא נהיה טבל ומחויבים להפריש מנו תרומות ומעשרות. ובכל זאת, אין בטלתו על ידי קרקע. לא מתבטל האיסור על ידי שזורים אותו בקרקע. דתניה ברייתא מאוד מעניינת. כמות של ליטרה פירות של מעשה ראשון. מפרישים חלק מתרומת ומעשרות, נותנים מעשה ראשון ללוי. והוא צריך לתת מזה תרומת מעשר לכהן. ועד שהוא נותן תרומת מעשר, עד שהוא מפריש תרומת מעשר, כל המעשה ראשון הוא טבל. אסור ללוי לאכול מזה. אסור בכלל לאכול מזה, זה נקרא טבל. אז ליטרה מעשר ראשון שהוא טבל, כי עדיין לא הפרישו מזה תרומת מעשר לכהן, שזרעה בקרקע, ערב שנת שביעית. והשביחה, צמחו ממנה פי עשר גידולים בשנת שביעית. והרי היא כעשר ליטרים. ליטרה אחת של מעשר טבל, ועוד 9 ליטרים, מידה של פירות, שזה שביעית. אז אותה ליטרה חייבת במעשר, צריך להפריש עליה תרומת מעשר שהייתה חייבת לפני שזרו אותה, ואף על פי שהגידולים שלהם של שביעית, והם הפקר שפטורים מן המעשרות, היא נשארת מחויבת בתרומת מעשר, ומצד שני, קדושת שביעית, היא עדיין מחויבת בשביעית, הקדושת שביעית לא מתבטלת כלפי אותם גידולים. צריך לאכל בקדושת שביעית, דיין לאכול את זה לפני זמן הביור, צריך לאכול את זה כמו קדושת שביעית. ואותה ליטרה שצריך להפריש מן תרומת מעשר, אז יש כאן בעיה. אתה תלך עכשיו ותפריש, אם אתה תפריש מתוך ה-10 ליטרה האלה, תרומת מעשר, יכול להיות שאתה מפריש בעצם מהגידולים שהם פטורים ממעשרות, כי הרי הם גדלו בשביעית. הליטרה שזרעו היא מחויבת בתרומת מעשר, אבל 9 ליטרים שגדלו שיש בהם קדושת שביעית, הם לא מחויבים מתרומת מעשר. אם אתה תפריש מהתערובת הזאת, יכול להיות שאתה מפריש בעצם מדבר שפטור מתרומת מעשר, אתה מפריש אולי מה9 ליטרים של שביעית, אז לכן הפתרון הוא מעשר עליה ממקום אחר, לוקח תבועה אחרת שלא הפרישו מן תרומת מעשר, וממנה הוא מפריש על אותה ליטרה שעדיין נחשבת מעשר ראשון של טבל. מעשר לפי חשבון כמו השיעור שראוי להפריש מהליטרה הזאת אם היא לבד. דהיינו צריך להפריש 10. אז צריך להפריש 10 ליטרה. אבל בכל אופן רואים מכאן שאפילו שהמעשר החיוב שלו בא על ידי קרקע, על ידי שזרעו בקרקע וצמח בקרקע, הפירות מתחייבות בתרומות ומעשרות, עדיין, כשזורעים את זה בקרקע, הקרקע לא מתירה את האיסור, והוא עדיין מחויב בתרומת מעשר. אז איך אמר רבי יצחק, שאיסור שנהיה על ידי הקרקע, בטל על ידי הקרקע? תרץ את הגמרא, אמרי, מהברייתא הזאת אין שום קושיה על רבי יצחק. מעשר, האיסור שלו הוא לא על ידי קרקע, אלא דיגונו דקגרים לי. דהיינו, כשאתה עושה מהתבועה הרמה ומחליק את הרמה ואז נגמרה המלאכה, זה מה שגורם שהוא מחויב בתרומות ומעשרות. דהיינו, גמר המלאכה של היבול מחייב בתרומות ומעשרות, ולא הקרקע היא זו שמחייבת. ולכן, מכיוון שהקרקע היא לא זו שהביאה את האיסור, היא גם לא זו שמבטלת את האיסור. ועד כאן דף נ"ח.